שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 475, את המאמר הקשר בין פסח, מצה ומרור, נמצא גם כן בחוברת פסח בעמוד 154. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kav.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 475, ובחוברת פסח בעמוד 154, מאמר הקשר בין פסח, מצה ומרור. כתוב בהגדה, זכר למקדש כהלל, כן עשה הלל, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך פסח, מצה ומרור, ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלוהו. וצריכים להבין זה על דרך העבודה. מה מרמז לנו הקשר שיש בין אלו שלושה דברים שהיה אוכל ביחד? ובכדי להבין את עניין הקורבן פסח שהיה בזמן יציאת מצרים, שיצאו מתחת השיעבוד שהיו בגלות מצרים, צריכים מקודם להבין עניין גלות מצרים, ממה הם סבלו שם. במרור, כתוב בהגדה, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, אשר עבדו בהם בפרך. ויש להבין את עניין, וימררו את חייהם בעבודה קשה, מהו בעבודת השם. הנה ידוע כי עבודת השם היא כשעובדים לתועלת השם, שאנו זוכים להיות דבוק בחיי החיים, ודווקא בזמן שעובדים להשפיע, אז הוא הזמן לקבל הטוב העונג שברא השם להטיב לנבראיו, כלומר שישועת השם באה לכלים דהשפעה. ובעניין שהשפע בא לכלים די להשפיע, יש להבחין בזה בית הבחנות.
הבעיה היא שאם הבורא היה חס שלום איזה דמות, איזה צורה, שהיינו יכולים לתאר אותו, להשתחוות לפניו היה קל. האדם, הוא רוצה להיות שייך למישהו גדול, חזק, בטוח, כי זה הטבע שלנו, רצון ליהנות, לקבל. אם אני נהנה מזה שאני נמצא ליד הכוח גדול, גם אני משייך את עצמי לכוח הגדול הזה. ולכן תיאור את הבורא כאיזה צורה מוגבלת, זאת אומרת שאני יכול להכניס לדמיון שלי לפניי איכשהו שאני משתחווה, שאני נדבק, שאני שייך, שאני עושה והוא מקבל ממה שאני עושה, שהוא מתרגז, שהוא שמח. בקיצור, שיש לו איזה תופעות כמו אנחנו מכירים מהעולם שלנו, רק הוא יותר גדול. אני זוכר ששאלתי פעם, ואחד מהמורים שלנו ברחובות, זה אומר, נו איך אתה רואה, נגיד, מישהו שמלמד אותך בערב? אני הלכתי אז כל ערב ללמוד תלמוד. הוא גדול. נו גדול, אבל יש נגיד רב כזה וכזה. אמר לי בשם, אבל אני לא רוצה להגיד. לא. אז הוא גדול יותר. נו, כנראה שכן. אבל זה ועוד ועוד ועוד, והבורא זה עוד יותר גדול. זאת אומרת, בצורה כזאת, כאילו, רצה להסביר לי מה, איך אני יכול להיות מכוון לבורא, ובצורה כזאת שאני יכול לתאר לעצמי איזה צורה, דמות, הקיימת, המוגבלת, החזקה ביותר, העליונה ביותר, לא חשוב, אבל שזה תופס בתוך החושים שלי איזה צורה, אז אין בעיה. אני מוכן לעבוד. יש לי איזה מטרה, והיא נמצאת לפניי, ואני יכול ברגשות שלי לחשוב איך אני מתקרב, מתרחק, עושה כך, עושה כך, מה יש לי איתו, יחסים. מה שאם כן, שאני כל פעם עובד על, על, על הבורא, שזה כוח בלתי נתפס בחושים, שאין לו שום דמות ושום צורה, שהוא לא מקבל ממני כלום, כי מה תיתן לו? כן? אין לו חיסרון, אין לו שום דבר, וגם כן בהתאם לזה מתייחס לכולם בשווה, לרעים ולטובים, אז אין לי במה להיחוס. אני לא יכול להכניס אותו לצורת העולם שלי, לצורת המציאות שלי. וכאן באמת אנחנו נמצאים מול משהו שנדהמים ולא יודעים בכלל מה לעשות. לכן אפשר לתפוס אותו רק בכלים דהשפעה, ולפתח את הכלים דהשפעה כדי שנוכל להתקרב לבורא. זה מה שאנחנו עושים, תרגילים, מכינים אותם באהבת חברים, שעל ידי מאור מחזיר למוטף, אז אנחנו בונים כלי דהשפעה, מתחילים להבין מה זה נקרא יציאה, יציאת מצרים, זאת אומרת, מכלי קבלה לכלי דהשפעה, ואז מגלים בה את התכונה הזאת, שהיא ללא שום הגבלות, ללא שום צורה ודמיון ואופן בחושים שלנו הגשמיים, אלא רק בחושים החדשים שמגלים בתוך הקבוצה המתוקנת, אז אנחנו משיגים את ה... בורא, וגם כן בצורת בורא, שאנחנו בונים כלי כל פעם יותר ויותר מתאים לו, זאת אומרת יותר מופשט, יותר השפעה, ללא גבולות, ללא שום יחס אלינו הנוכחים, ואז בצורה כזאת אני מגלה גימטריות, נרנחי בהם ועוד. זאת אומרת, העיקר בשבילנו הוא כל הזמן לתאר לעצמנו מה אנחנו מתכוונים שמדברים על הבורא, ולסתור, בדרך כלל לסתור את הגישה הזאת. נמשיך.
עמוד 150.
אז אנחנו נכון מכוונים ליציאת מצרים. זאת אומרת, במה היא הגלות ומה היא הגאולה.
עמוד 154, טור ב' למעלה. ובעניין שהשפע בא לכלים די להשפיע, יש להבחין בזה בית הבחנות. א', השפע בא בכדי לעשות כלים די השפעה. ב. האור בא לאחר שיש לו כבר כלים די השפעה. פירוש הדבר הוא, כי בזמן שהאדם רוצה ללכת על דרך להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתנגד בכל תוקף, ולא נותן לו לעשות שום פעולה, ולוקחו ממנו כל חומרי דלק שהיה לו משהו כוח לעשות מעשים לשם שמיים.
כי הגוף זה נקרא אותה מודעות, אותו יחס למציאות המוגדרת, המוגבלת, המובנת, והבורא שנמצא כמקיים, הנמצא בה בתוך המודעות הזאת. זה הכל התפיסה, התודעה הזאת, היא נקראת מצרים. ולצאת מתפיסה הזאת לתפיסה בלתי מוגבלת היא ביציאה ממצרים. כן.
ובזמן שהאדם רואה את האמת כמו שהיא, היינו שרואה איך שהוא שקוע באהבה עצמית ואין בו שום ניצוץ בגופו שירשה לו לעשות משהו להשפיע, וכיוון שבמצב הזה האדם כבר הגיע אל האמת, כלומר שבא לידי הכרת הרע, שאין לו אז שום עצה שיהיה בידו כוח לעזור לעצמו, אלא יש לו רק עצה אחת.
כוח לעזור לעצמו לשנות את התפיסה, את הפרדיגמה שלו. שרוצה לעלות להגדרות האחרות של תפיסת המציאות, ולא מסוגל.
אלא יש לו רק עצה אחת, שהיא לצעוק להשם שיעזור לו. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. וזהו שאמרו, הבא להתאר מסעין אותו, ושואל הזוהר הקדוש במה, והשיב בנשמתה קדישה. נמצא שעניין וימררו את חייהם פירושו, שלא נתנו להם לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה מביא דבקות בחיי החיים. אלא קליפת מצרים ופרעו שלטו על בני ישראל עם השליטה של אהבה עצמית, שלא יוכלו לעשות משהו נגד רצונם של המצרים. וזו הייתה הגלות. כלומר שרצו לצאת מהגלות הזו ולא עלה בידם.
כי אין כוח בתוך המציאות שלנו הנוכחית, שנתפסת בכלים דקבלה, שאנחנו נוכל לתאר לעצמנו מציאות הפוכה, מציאות דהשפעה. גם לא רצון נמצא בנו. אפילו בצורה הקטנה ביותר, חוץ מנקודה שבלב, שהיא גם כן, אפשר להגיד שלא רצון לרוחניות, אלא ייאוש מהמצב הנוכחי, שבתוך הייאוש המתגבר מתפיסת המציאות, מהמכות, מהחוסר סיפוק, שהאגו שלי מביא לי וכל פעם מייאש אותי, אז אני מגיע למצב שכדאי לי ללמוד חוכמת הקבלה, שעל ידי אני אשנה את התפיסה שלי, אשנה את המציאות שבה קיים אני. כן.
ולפי זה יהיה הפירוש מה שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. מאיזה עבודה מדברים? הווה אומר מעבודת השם, שזה נקרא עבודה קשה. היות שהיה קשה להם לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שהמצרים ופרעה מלך מצרים השפיעו להם מחשבות ורצונות שלהם.
מדובר כבר על אדם שהוא מגיע לקבוצה, כי זה מדובר על, כמו שמסופר בתורה, על קבוצת בני יעקב שרוצים להתחבר סביב יוסף. עבודה במצרים היא כבר עבודה לחיבור בעת נגד, אבל סביב המושג הזה, סביב לבנות את הכלי החדש, שהוא יכול להיות רק כלי של חיבור, כלי האינטגרלי, כמו זכוכית מרכזת את קרני האור. אז והעבודה שהם רואים שכל פעם זה, עד כמה שהם מסתדרים, משתדלים, זה לא הולך, נופל. ושוב משתדלים ושוב נופל. ושוב משתדלים ושוב נופל. וכל פעם הנפילות הן יותר גדולות מהעליות. שבאמת לתתה בעיניי נפילות, יש להם איזה יותר הבנה, יותר הרגשה, למה שהם משתדלים להבין, להרגיש, אבל בכל זאת, לעניין תכלס, לקבל את הכלי הרוחני המוכן, לא מגיע להם. לא הולך. והייאוש כל פעם יותר ויותר מתגבר. והם לא יכולים כך להצדיק את עצמם ואת העבודה שלהם, את הדרך, ולכן וינחו בני ישראל מהעבודה. זאת אומרת, שאי אפשר להתחבר לכלי אפילו הקטן ביותר, מה שכתוב עליהם, על הכלים האלה, כלי רוחני, ששם כל אחד נעלם מעצמו ומתחבר לאחרים, כמו נגיד אדם שמת. אדם שמת, אז כל הרצונות שלו, כל המודעות שלו, כל מה שיש, מסתלק וזהו, זה מה שאנחנו רואים. אז להגיע למצב כזה, למיתים חופשי, גם כן אי אפשר. זה, לזה הם רוצים להגיע, ולא מסוגלים. זאת אומרת, להביא את התפיסה החדשה לקשר ביניהם, לא הולך להם, לקבוצה הזאת. כן.
כלומר, היות שקליפת מצרים הוא בעיקר אהבה עצמית, לכן המצרים שלטו על עם ישראל, שגם עם ישראל ילכו בדרך שלהם, הנקראת אהבה עצמית. והיה קשה לישראל להתגבר על מחשבות האלו, וזהו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. כלומר, בזמן שהלכו על דרך המצרים, שהיא בעל מנת לקבל, הגוף היה נותן להם חומרי דלק, ולא היה קשה להם לעבוד עבודת השם. כידוע שהמצרים היו עובדי השם, כמו שכתבו חז"ל על מה שכתוב, ויקח 600 רכב, ואם תשאל מאיכן היה בהמות משל מצרים, הרי נאמר, וימות כל מקנה מצרים, אלא מהירא את דבר השם, כמו שכתוב, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואמרו מכאן, הירא את דבר השם יעשה תקלה לישראל. ורש"י מביא מכאן, היה רבי שמעון אומר, כשר שבמצרים הרוג, הרוג טוב שבנחשים רצוץ את מוחו.
ההפרעות האלה שבמצרים, כמו שאמרתי, שזה הפרעות של תפיסת המציאות. יראה השם עובדי פרעה, זה נקרא שאני מתאר לעצמי את הבורא, לא כמו שמתארים אותו באמת עובדי השם. בזה גם כן יש הבדל. כי עובדי השם מתארים את הבורא בתוך כוח המופשט, שאי אפשר לתפוס אותו, אלא רק כשאני מגיע לכלים דה השפעה, אז יהיה לי מגע עמו. מה שאם כן, יראי השם עובדי פרו, יש להם דמות אחרת של הבורא. יש להם דמות קונקרטית, שלא צריכים לצאת מכלים דה קבלה. אלה על ידם יש להם כביכול קשר עם הבורא, שיש לו איזושהי צורה מוגבלת במודעות שלהם, ויש ממי לפחד, יש למי להשפיע, ובצורה כזאת הם עובדים. זאת אומרת, יש כאן בעיה של התפיסת המציאות כללית השונה בין ערב רב, מה שנקרא יראי השם עובדי פרו, ובין יראי השם עובדי השם. שגם כן ביראי השם הבדל ביניהם הוא גדול. איך שהם מתארים לעצמם את הכוח העליון.
ובאמור יוצא שהעבודה הקשה שהייתה להם עבודה בשדה, כי שדה נקרא השכינה הקדושה. כידוע שמלכות נקרא שדה. והיה קשה להם לקבל על עצמם עול מלכות שמיים בעל מנת להשפיע. אלא שהמצרים היו רוצים שיעבדו את עבודת הקודש בעל מנת לקבל. ונתנו להם להבין כי זה נקרא הירא את דבר השם. אולם שמכאן, מבחינה זו הייתה תקלה לישראל, היינו לבחינת ישר כל. אלא הם היו רוצים שכל עשייתם יהיו אך ורק לתועלת עצמם, ומזה יצאה תקלה. זאת אומרת שהתקלה הייתה בעיקר בזמן שהמצרים היו מדברים אל ישראל בשפת עירת שמיים. ומשפה זו יוצאות כל התקלות לישראל, מה שאין כן, אם המצרים היו מדברים בשפת החילוניים, בטח שהיו עם ישראל בורחים מהשפעתם, בעת שהיו באים עליהם עם המחשבות והרצונות שלהם.
זאת אומרת, הוא מסביר את זה במקום אחר, שממי אפשר לפחד יותר, כן? תקלה לישראל, ממי זה בא? אז זה לא בא מאנשים שאין להם יחס קשר לעבודת השם, כי זה ברור שאין קשר, ולכן אתה יכול לגשת אליהם ולדבר איתם. אלה עם אותם אנשים שהם מתארים לעצמם את עבודת השם בצורת עובדי פרו, שהכל מגיע לאגו שלהם, שלא שמים לפניהם ואהבת לרעך כמוך, כי המטרה היחידה הבולטת כמו שהתורה דורשת. אז עם אנשים כאלה אסור לך להיות במגע, כי הם יכולים להביא, הם מביאים תקלה לישראל, לאלה שרוצים לצאת מהמצרים. כל יציאת מצרים זה כלפי ואהבת לרעך כמוך. אם אין לאלה אנשים שאין להם אותה המטרה, שהם חושבים שהם עובדי השם, אבל לא מתקרבים ואהבת לרעך כמוך, אז צריכים להתרחק מהם. כמה שיותר. כדי לא להיפגע. כי הם יכולים להביא קלקול. כי יש בצורת העבודה שלהם התפעלות, ביטחון, כוחות, כאילו שמשיגים, מבינים, מרגישים, אבל זה הכל מגיע מתוך האגו הבוער, הבולט. ולכן אלו שהולכים דווקא בצורה הפוכה, הם יכולים להתאפס בזה. כי שם הרבה יותר קל, הכל מובן, הכל ברור, על כל תנועה ישנו שכר, ולכן צריכים לפחד. גם מתוך האנשים כאלו החיצוניים, וגם מתוך הצורות האלו הפנימיות שבתוך האדם.
כן. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך, ודרשו חז"ל בפה רך. ויש להבין מהו פה רך בעבודת השם. אלא כנ"ל שהמצרים דיברו עם המחשבות והרצונות שצריכים לעבוד השם, אלא שיהיו בעל מנת תקבל, שזה נקרא פה רך. כלומר שעל הכוונה דלקבל, הגוף מסכים יותר לעבוד עבודת הקודש, ולא צריכים לכוון בעל מנת להשפיע. נמצא עם הדיבורים האלו גרמו לישראל שתהיה להם עבודה קשה בזמן קבלת עול מלכות שמיים, ומשום זה כל אחד מישראל היה אומר דעבודת הקודש בעל מנת להשפיע הוא דבר קשה מאוד. אלא זאת, המצרים היו משפיעים להם מחשבות שיותר כדאי לעבוד בעל מנת לקבל. בדרך הזו הם יראו שכל יום ויום הם מתקדמים במעשים טובים, מה שאין כן בעבודה דבחינת ישראל, הם בעצמם רואים שזה קשה. והראיה לזה שלא רואים שום התקדמות בעבודה. נמצא שפה רך יהיה הפירוש שיתנו לישראל להבין שאם ילכו בדרך שלהם, זהו עבודה יותר קלה, וזה נקרא רך. היינו שיותר קל יהיה להתקדם בעבודת הקודש. ועם הטענות האלו היו המצרים ממררים את חייהם בעבודה קשה.
זאת אומרת, עבודת מצרים היא בדיוק בבירור בעבודת הפרח. פרח. בין כל סוגי העבודות די על מנת להשפיע כביכול, על מנת להשפיע האמיתיים. כשאדם מגיע לבירורים האלו, נכנס בהם, הוא כבר מתחיל בהחלט להיות מאוד מכוון נכון בדיוק ליציאת מצרים.
ועם הטענות האלו היו המצרים ממררים את חייהם בעבודה קשה, שתמיד היו מסבירים לישראל שעבודת ישראל נקרא עבודה קשה, וזהו לא בשבילם. בחומר,
כמו שאנחנו שומעים, איך כל העולם יכול לבוא לעבודה כזאת, איך אפילו עם ישראל יכול להיות בעבודה כזאת. כן? זאת אומרת, כמויות אנשים כאילו שזה שייך לאיזה קושי, לשבעה מיליארד או שבעה מיליון, זה לגמרי לא שאלה. כן, סך הכל זה הכל חומר. אלה, הכל תלוי בנו בדוגמה אחת נכונה שדרכה האור יכול להפיע בעולם הזה. ואז כבר אין בעיה עם כל האלו המסות שזה סך הכל הדומם שמיד יקבל צורה שהיא תבוא מאיתנו.
בחומר, כלומר שהמצרים הסבירו לישראל את חומרת דלהשפיע, מה שאין כן, עבודת המצרים יהיו תמיד לבן, שלא ירגישו שום חושך בעבודה, אלא שהגוף יסכים לעבודה זו, וזה נקרא בלבנים. כלומר, עבודת המצרים הם יהיו תמיד בבחינת לבנים, בלי קטם ולכלוך, אלא שיהיו תמיד שלמים, ועל ידי זה גורמו באמת שיהיה לישראל קשה לעבוד לשם שמיים. כלומר שהעבודה קשה נמשכה מזה שהמצרים היו אומרים להם תמיד את עניין חומר שישנו בעבודה דה להשפיע, והלבנים שיש בעבודה זו ועירת המצרים. כנ"ל שמאיירה את השם הייתה נמשכת תקלה לישראל. היינו שמזה נמשכה להם את העבודה הקשה בשדה, היינו בהמלכות שמיים, שרצו לקבל עליהם ולא יכלו. ורבי שמעון אומר מכאן, מהירה את דבר השם, כאשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. ויש לפרש דברי רבי שמעון, כאשר שבמצרים הרוג. כלומר, מה שהמצרים אומרים שזה כאשר, הרוג. משום שחזל אמרו, הבא להורגך, השכם להורגו. היינו מה שהמצרים אומרים לך שזה כשר, שהדרך הזו כשרה ללכת בה, תדע שהוא רוצה להורגך מחיים הרוחניים, לכן הרוג את המחשבות האלו. טוב שבנחשים רצוץ מוחו, יהיה הפירוש, אם הנחש שהוא הרע שבאדם, הוא מייעץ לך שדרך הזאת היא טובה בשבילך, ונותן לך להבין בהבנה גדולה ושכל בהיר, על דרך שהנחש בא אל חווה, אל תתווכח עמו, אלא רצוץ את מוחו. היינו את כל המוח השכלי שהוא מסביר, רצוץ את השכל הזה, זאת אומרת שצריכים ללכת למעלה מהדעת. ואתה נבאר את עניין מצא. ועל דרך עבודה יש לפרש מילת מצא מלשון מריבה. כי על מסה ומריבה ועל ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו אם אין. על מריבה אומר התרגום, ומצותה על דניצו בני ישראל. נמצא מצא מלשון מצותה. היינו שעם ישראל היה להם ריב עם השם, מדוע הוא עושה שיהיה כל כך קשה לעבוד בלהשפיע, ומדוע אף על פי שהם משתדלים לצאת משליטת מצרים, מכל מקום לא די שלא מתקדמים, אלא שהם רואים הולכים אחורה ולא קדימה. זאת אומרת שהם תואמים טעם מרור בעבודה. זה גרם להם שיעשה ריב עם הבורא, שמריבה מכונה בחינת מצה. וטענה כזו אנו רואים שעם ישראל היו מריבים עם משה על עניין זה, היינו ממה שראו שבזמן שהתחילו לעבוד לשם השם, הם נעשו יותר גרועים, כמו שכתוב, ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעו. ואת הטענות האלו שאמרו אל משה, אמר משה אל השם, כמו שכתוב, וישוב משה אל השם ויאמר, עדני, למה הראות העלהם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרי העלהם הזה, והצל לא הצלת את עמך. שיש לפרש את הטענות שהיה להם אל משה, אשר אמרו, ירא וישפוט, פירושו, שהיה מריבים משה, היות שמשה אמר להם שיאמינו בהשם, אז הם יצאו משליטת הגוף, אשר בהגוף שולט פרעו מלך מצרים, שהוא מיצר להקדושה. והם התחילו בעבודת מוחה וליבה, וראו שהגוף שהוא בחינת פרעו התחיל לשלוט עליהם. היינו שכל מה שהם רוצים לעשות בעבודת השם, הגוף מתנגד ביותר. אשר מטרם שהתחילו ללכת בדרך של משה, היה להם כוחות בעבודה. ועכשיו, כל מה שהם עושים, הגוף ממאס בזה, וזה שכתוב אל משה, אשר הבאשתם את רחנו בעיני פרעה. כלומר, הגוף שלנו ממאס את הרוח שלנו בעבודת השם, מזמן שהתחלנו בדרך די להשפיע. ואחר כך הלך משה אל השם עם הטענות של ישראל, שהיו מריבים עם משה על מה שהביא עליהם את שליחות השם. כמו שכתוב, וישוב משה אל השם, למה הראות לעם הזה, למה זה שלחתני? כלומר, מהו הטענות? ואמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת. שפירושו, ומאז שבאתי אל בני ישראל, להגופים שלהם, הנקראים בחינת פרעה, לדבר בשמך, היינו שכולם יתחילו לעבוד לשם שמיים, זה שכתוב בשמך, בטח ההיגיון מחייב, היות שכל אחד ואחד רוצה רק אמת, וכי יש טיפש בעולם שיהיה לו רצון ללכת בדרך שקר, אלא בטח כל אחד רוצה אמת, כדרך עולם הוא, שאם יודעים את מישהו מדבר שקר, מדבר שקר, אין אף אחד שירצה לשמוע בדברו. וכאן היו אומרים, מדוע כשבא משה ואמר להם שילכו בדרך האמת, הגוף הנקרא פרעה מבאיש את רוחנו בעת כשאנו מתחילים בעבודה זאת. ומשום זה הייתה להם תרעומת על השם, מדוע הם נעשו עכשיו יותר גרועים משהיה טרם ביאת משה עליהם בתור שליח השם. שהוא רוצה להוציא אותם מהגלות. ומדוע הם רואים עכשיו שהם נכנסים יותר בגלות, שפרעה שולט על הגופים ביתר כוח וביותר מחשבות שכליות, נותן לנו להבין בכל פעם עם טענה אחרת. אם כן, לפי זה, היה יותר טוב את המצב של בני ישראל בעבודה מטרם ביאת משה עליהם, בתור שליח מאת השם. אולם עכשיו הם רואים שהגופים שלהם, שהם בחינת פרעה, שולט בשליטה גמורה על בני ישראל. כלומר, במקום שהיה צריך להיות מצב רוח מרומם, בעת שהם יודעים שהולכים בדרך האמת, ומה היה? להפך, שבעיני הגוף הנקרא פרעה, איזה רוח היה להם, כמו שכתוב, אשר הבאשתם את רוחנו בעיני פרעה. שהגוף היה אומר להם, איזה מצב רוח יש בעבודה די להשפיע. והבאיש פירושו ריח רע, שלא יכולים לסבול את הריח. זאת אומרת, שלא יכולים לסבול את המצב רוח הזה, והיו רוצים לברוח כמו שבורחים מסירחון. זאת אומרת, במקום שהעבודה על דרך אמת צריך להביא מצב רוח מרומם, כלומר שהאדם ירצה להישאר במצב רוח זה בתמידיות, וכאן נעשה להפך. דהיינו שמעבודה די להשפיע, קיבלו מצב רוח של סירחון, שפירושו שרוצים לברוח ממצב רוח, שלא יכולים לסבול אותו אפילו רגע אחד. כנ"ל שאמרו אל משה, אשר הבאשתם את רחנו. ותערומות של ישראל הביא משה אל השם. ושאל משה, למה זה שלחתני? והשיב השם אל משה כמו שכתוב, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש עליכם. והתשובה היא, למה הוא עושה שעבודה של להשפיע יהיה כל כך קשה? הוא מסיבת שאני רוצה שיתגלה את היד החזקה. כמו שכתוב, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. ובאיזה אופן מוכרחים יד חזקה? זהו דווקא שהשני מתנגד בכל תוקף, אז שייך לומר שצריכים להשתמש ביד חזקה. אבל לא שייך לומר אם השני הוא איש חלש, שצריכים ללכת עמו ביד חזקה. זהו כמשל שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהסדר הוא בעולם ששני אנשים במחלוקת יש לפעמים שעוברים לתגרת ידיים, ומי שהוא רואה שאינו יכול להתגבר עליו, הוא לקח סכין כנגדו. והשני, שהוא רואה שיש להשני סכין, הוא לוקח אקדוח. וכשהשני רואה שיש לו אקדוח, הוא לוקח רובה וכו'. עד שהשני לוקח נגדו מכונת יריה, ואם יש לו מכונת יריה, השני לוקח טנק. אבל אף פעם לא שמענו אם מי שלוקח מקל ורוצה להרביץ, שהשני ייקח טנק ולהילחם כנגד זה שלקח מקל. כמו כן בעבודה, לא שייך לומר שצריכים ללכת עם פרעה ביד חזקה, אם פרעה לא מראה התנגדות גדולה. והיות שהשם היה רוצה לגלות לו כאן יד חזקה, לכן היה הקדוש ברוך הוא להכביד את לב פרעה, כמו שכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. עד כאן.
טוב. אנחנו בכל המועד, זה טוב. שאלות. נו, נתחיל משמאל.
הוא כותב פה שבמקום שהיה צריך להיות מצב רוח מרומם, בעת שהם יודעים שהולכים בדרך האמת, ומה היה, היה להפך.
כן.
גם אנחנו מצבנו, כאילו, אנחנו מרגישים שרוצים שיהיה מצב רוח מרומם, אורות בפסח וכל הדבר הזה, ואנחנו כאילו נלחמים במצב. השאלה אם נכון להילחם במצב כזה שאתה רואה שכאילו אין מצב רוח מרומם, או להצדיק אותו, כאילו, מה הגישה הנכונה?
הולכים להילחם נגד מצב רוח? זה הכוונה? או שנלחמים להיות למעלה ממצב רוח? נו, תענה.
מה זה להיות למעלה ממצב רוח?
למעלה שלא חשוב למצב רוח. ואיזה מצב רוח אני נמצא? אלא אם הבורא נותן למצב רוח טוב, אני פורץ קדימה, שובר כל השערים, מגיע להצלחה. אם אין לי מצב רוח, אז אני לא מוכן. כן? מה אני דורש? מה אני מבקש? לעבוד למעלה ממצב רוח? לא אכפת לי מהו, אלא העיקר לעבוד, ודווקא אני אז מכבד את המצב רוח רע, כי הוא נותן לי הכוונה שאני נמצא בדרך האמת, שהאגו שלי לא מסכים, או שאני מבקש תחליף למצב רוח, מה אכפת לך? נו, תעשה לי משהו טוב. אם יהיה לי הרגשה טובה, אז אני אעבוד. כן? אז כאן זה הבדל. מה היא גישה לעבודה? עוד? כן, קוקה.
מה הקשר בין תפיסת המציאות לעבודה בחיבור? כי שמעתי במהלך שקראנו, אמרת שמצרים זה כאילו, זה דווקא, כל ההפרעות במצרים הם דווקא על תפיסת המציאות.
גם עכשיו אנחנו תופסים את המציאות בתפיסת המציאות שלנו, האגואיסטית, אינדיבידואליסטית. ובמידה שהקשר בינינו משתנה, המציאות, הרגשת המציאות שבו אנחנו נמצאים, היא משתנה. זה כל העניין. מה זה נקרא שהעולם משתנה? היחסים בינינו משתנים, כל פעם כי האגו יותר גדול, האור שמאיר יותר חזק, ואז אנחנו מרגישים את עצמנו יותר מרוחקים, והגדלת האגו, הגברת האגו, היא מביאה לי תפיסת המציאות חדשה כל פעם, שנראה לי כי העולם מתקדם, אני מתקדם, מתקדם לרע או לטוב, לא חשוב. אבל זה הכל פונקציה, זאת אומרת, תוצאה משינויי היחסים שבינינו. רק זה, רק הפרמטר, הנתון, הנתון הזה הוא משתנה. יחס בינינו. ומתוך היחס בינינו, אז תפיסת המציאות היא בהרגשתנו משתנה. מה שמצויר בנו, מצויר בנו רק צורת הקשר בינינו, שנקראת המציאות. דומם, צומח, חי, מדבר, איך שאני קשור אליהם, זה בונה בי תמונת המציאות. מה לא ברור? נו.
אז עבודה בחיבור, זה מה שמשנה את
רק העבודה הזאת יכולה לשנות. או שהיצר רע כל הזמן, כל הזמן יעלה, ואז יחייב אותך על ידי הרע לחשוב בכל זאת איך לשנות את העולם, ואתה תגיע לזה על ידי דרך יסורים. או שאתה הולך עוד לפני שאתה מגיע לכאלו מצבים הקריטיים, ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל לשנות את המציאות על ידי חיבור. אבל חוץ מחיבור ופירוט אין לנו על מה להשפיע. ובמידה הזאת רק המציאות משתנה. או משתנה מרע, מהגברת הכוח הרע שבינינו, או משתנה לטוב על ידי הגברת הקשר בינינו. כן?
אז אמרת גם כן במהלך ההסבר שצריך להיות במגמה של ואהבת לרעך כמוך.
נו נו.
אז מה זה אומר להיות בכזאת מגמה? שרק אחרי כאלה אנשים אפשר כאילו להתקרב דווקא לאנשים שהולכים במגמה הזאת.
כי הם ילמדו אותך איך לשנות לטובה את היחסים שלך עם אחרים. זאת אומרת, לטפל בתפיסת המציאות שאתה נמצא בה. מה זאת אומרת? למה תורה מושכת אותנו? לזה שאנחנו נגיע לתיקון הכלי, זה חיבור, עד ואהבת רעך כמוך, ובזה אנחנו נשנה את המציאות, בצורה הדרגתית, ב-125 מדרגות, עד מציאות השלמה. שזה תלוי בקשר בין כל חלקי המציאות. אנחנו לא צריכים לדאוג לחיבור עם דומם צומח וחי, כמו שכותב בעל הסולם הפתיחה לחומת הקבלה, שאם אנחנו עובדים בינינו, אנחנו בזה מכסים כל חלקי המציאות. כן?
עכשיו, איך אדם יודע שהוא באמת עובד בחיבור? כי אני אגיד למה אני שואל את זה, כי כל פעם כאילו כל יום מחדש שאתה נותן הסבר, אז אני רואה כאילו,
נכון,
כאילו אני בכלל לא בדרך.
זה טוב מאוד.
אז מה אני עושה?
זה סימן יפה מאוד. זה סימן יפה מאוד. ישנם אנשים שאומרים לי, כבר אני עושה מה שאתה אומר 5 שנים. נגיד. והוא לא מבין שכל יום יהיו בעיניך כחדשים, שהוא צריך כל יום לראות שלא עשה אתמול כלום. והיום עכשיו הוא מבין איך צריכים לעשות. והוא עושה. וכך אנחנו מתקדמים. אין כאן שום בעיה. רק לעשות את זה בצורה יותר ויותר צמודה למורה. וכך תקבל הדרכה המתחדשת, המתקנת לעומתך, ותתקדם. זו הדרך. המורה הוא מביא לך שינוי בתוכנה, שינוי בהכנה, במאור מחזיר למוטף, שמאיר בכל הדברים, ומסביר לך מה עליך לעשות, באיזו צורה החדשה להתייחס לחיבור עמו ועם הקבוצה ועם הבורא. זאת אומרת, יש מישהו שלמעלה ממך שמכין לך את מערכת הקשר, ואתה צריך להשתדל לשמוע ולהיכנס כל פעם לקשר חדש. ככה זה הולך. כן.
אני רוצה רגע להמשיך את השאלה של אבי לגבי המצב רוח. אתמול עשינו מעגלים בתל אביב. ואתה רואה כשאנשים יושבים במעגל בתור מנחה או בתור תומך, יש להם מצב רוח, הכל עובד כמו שצריך. לעומת זאת יש תפקיד שהוא התפקיד לדעתי הכי חשוב במעגלים, זה הדיילים. הדיילים זה אלה שאמורים להביא את האנשים לשבת במעגלים. וזה אנשים שניגשים לפעמים לעשרות אנשים, לפני שמצליחים בן אדם אחד להושיב על המעגל. מטבע הדברים, המצב רוח של האנשים האלה הוא על הפנים. הקושי שלהם הוא קושי קשה מאוד. חומר דלק שיש להם הוא כמעט ואין. עושים איתם מעגלים, מחליפים אותם בתוך המעגלים, עושים מחלפות, הכל עושים. אבל אתה רואה שבן אדם אחרי 10 דקות, 15 דקות, פשוט נגמר לו החומר דלק. עושים אותם לעבוד בזוגות, הכל. איך אנחנו נותנים לבן אדם שדייל, כוח, מהו, איזה כוונות הוא צריך להיות, או באיזה דרך הוא צריך להיות כדי להחזיק את הדבר הזה, כי בעצם אם אין דייל, אין מעגל.
אני שנמצא לפעמים בחול, גם בארץ היה פעם, הייתי נוסע לשוק הקרמל, או בחוץ לארץ נכנס לאיזה שוק. אין? לפעמים זה עושים בין כמה רחובות, ככה איזה יריד קטן, ולפעמים זה שוק ממש. אני רואה מהבוקר עד הערב, לפחות 3/4 יום, עומדים שם אנשים וכל אחד רוצה למכור מה שהוא מביא מהשדה שלו. וזה גבינות וזה דבש וזה כל מיני דברים. מה שעיקר מביא מהעסק שלו. והם ככה זה עובדים. כל היום. לא מתעייפים כל כך. אלא זו עבודה, כי הוא מרגיש שעל כל, על 20-30 קריאות, יהיה לו אחד שהוא מצליח למכור לו משהו. אז הוא מקבל את זה בחשבון, מלכתחילה. שצריכים לעבור לידי 2,000 איש, מהם 20 יקנו, נגיד. זה כך היא העבודה שלנו. דבר עם טלפניות שם בבזק או בעוד, כן? אלו שמתקשרות לזה. כמה הם תופסים אנשים מאלפי שמתקשרים אליהם? לכן אני רואה העבודה הזאת מאוד חשובה. כי בזה, קודם כל זה מתפשט. זה דוגמה, זה מרכך אותנו. זה מלמד אותנו סבלנות. האדם הזה הוא כבר נמצא בקשר איתנו באיזשהו. אתה הכנסת בו את הגרעין שלך. תפיסה, מודעות, משהו, יחס שלך. אמנם שהוא לא מבין ולא מרגיש את זה, אבל זה ככה, זה נמצא. לכן זה, 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 הם דברים מאוד חשובים. וחוץ מזה, אני חושב שהם צריכים, אתם בחרתם מקום חדש. אז חכו. זה יתפשט השמועה כזאת, שיהיה להם יותר נעים, יותר טוב. אחרי כמה פעמים, אתה תראה שאנשים יבואו, יקבלו את החומר שלכם, אולי אפילו יקנו. אולי ירצו לשבת בעצמם במעגלים. אתה יכול לשים שם איזה מודעה גדולה, שהיום אנחנו מדברים על על הזוגיות, על משהו שלפי האנשים שנמצאים שם באותו מקום, מה יכול להיות שמעניין אותם. כן? וכך אתה תתפשט. אין מה לעשות. אני חושב שאנשים האלו הם צריכים להבין שיש להם כאן עבודה עם הבורא. שהוא נותן להם כל פעם אפשרות להכבדת הלב. וזה מצוין. מי זה כאן בלי לא סבלנות? אתה גם כן.
סליחה?
מי שם ללא סבלנות?
זה לא ללא סבלנות, ההפך, היינו שם 6 שעות, זה מאוד כן, סבלנות, אנשים לא. דיברו שעות עם הרבה מאוד סבלנות.
נו, אלה מה?
אלה מה, באופן טבעי, כשבן אדם פונה ל-100 אנשים ובאים 2 אנשים לשבת, כן. באופן טבעי, הבן אדם מתייאש, הבן אדם מתעייף, הבן אדם מרגיש לא טוב.
הייתי שמח שממי האיש שיושבים כאן, 2 שומעים.
מצוין. אז איזה כוונה בן אדם, הדייל צריך להיות כשהוא פונה לאנשים?
הכוונה?
עם איזה כוונה פנימית? איך הוא צריך להרגיש כלפי הבן אדם שמסרב לו? איך הוא צריך להרגיש כלפי הבן אדם שלא מתייחס אליו? איך הוא צריך להרגיש כלפי זה?
יחס יפה, אהבה, חום. שאין ברירה, אנחנו חייבים לטפל בכולם. מה לעשות? מה לעשות? אתה לא נמצא איתם במגע כמו שאנחנו כאן, שאני יכול להרגיז קצת ולזלזל כאילו ועוד משהו לעשות. אתה לא יכול לנענע אותו בקיצור, אתה יכול רק את זה לעשות. אבל זה ישתנה, זה מקום חדש. זה מקום חדש שאתם פועלים במקום חדש, אתם תראו כמה שזה אחר כך משתנה. אנשים מכירים, המקום עצמו, הדומם, הקירות, כן? גם כן השתנו, אתה תראה. האווירה הייתי אחרת, אפילו בלי אנשים. אני זוכר לפני 30-40 שנה שטיילנו שם עם הרבש, שם היו חורבות. נו, נמל תל אביב הישנה, זה... מה זה היה שם? כלום. לפעמים היו שם איזה מחסנים כאלו, עלובים, אבל בעצם כלום. היה אפשר לטייל בכל השטח שם, ממש. היה שם מועדון יפה לדייגים הימיים, ככה. כולם היו מיוון, הם היו, כן, עולים ישנים. כן. היה להם מועדון, היינו שם נכנסים גם, כן, יושבים. יש לי פסיגל, יש אותי עם קוסטי, ככה איתם יחד. זה היה יפה מאוד. היום זה ביזנס. אבל אתם תשנו את האווירה. אני אתמול דיברתי ברדיו על החירות. ואחר כך שמעתי שגם כן שמעו דברים חדשים. אני ניסיתי רק לספר בצורה יותר קצרה, קונקרטית, מהו החירות ואיך מגיעים אליו. אבל מה אני רוצה להגיד, שאני ממליץ לשמוע. זה חצי שעה סך הכל. תשמעו מ-103 FM, אתמול, או בטלוויזיה זה היה. טוב, אנחנו עוברים לזוהר. בסדר, לזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.